אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, אות פי ב'. ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת שמות, אות פי ב'. בעוד שהיו יושבים, עבר ילד אחד והיה קורא מסע מצרים. הנה השם רוכב על אב קל, ובא מצרים. עבר השני חברו, ואמר, וארץ מצרים תהיה שממה. עבר השלישי חברו, ואמר, ועבדה חוכמת מצרים. ראו את החץ שמכנף השמאל, כי הוא נשרף, ושלושה חיצים אחרים שהיו עליו לא נשרפו.
אין מה להגיד, לא יודעים, כן? מה פתאום מדבר על הילד? דיברנו על החיצים קודם גם כן. ילד זה נקרא מדרגה הבאה, זאת אומרת וק, כן? שלושת החיצים, זה ברור שזה מדובר על הקווים, כן? מסע מצרים, אנחנו גם כן מבינים שזה הרצון לקבל. איכשהו אדם יכול לתאר את הדברים האלה, אבל האמת, בוא נתרכז על הדביקות בטקסט. אם אנחנו קוראים על זה שהאור פועל, זה מספיק לנו. תראו, ילד נמצא נגיד בין הגדולים, בבית או באיזה מקום. מה הוא מבין במה שהם מדברים, איך שהם מתנהגים, מה, 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 מה בכלל העולם שלהם? הוא נמצא, בשבילו זה הכל סוד. סוד ממש. אלה מצד הטבע, אנחנו בנויים כך שהוא נמצא בין האלו הגדולים, ובלא להבין כלום, לא להיות מוכן לזה, הוא קולט דרך, זה נקרא מקיפים. זאת הצורה. דרך המקיפים, ככה, מבחוץ, נכנל מהם, ומהתקללות הזאת מתחיל להבין, להרגיש, זה מפתח בו את הכלים. אנחנו לא מתפתחים שאנחנו גדולים. אנחנו ממלאים את עצמנו רק בידיעה, בהרגשה, אבל כלים כבר לא מתפתחים. התפתחות הכלים זה רק בתנאי שאדם נכנס לאיזה מקום, ושם בלא להבין כלום, ואפילו לא להרגיש מה שנקרא, מה ששם, הוא רוצה להיות כמו אותו המקום. ואז מתוך הרצון שלו, נטייה הזאת, שלא מבין ולא יודע, הוא מתחיל מתוך רצון לספוג מהמקום כוח, וזה מפתח אותו. אל תסתכלו על הילד שהוא גודל בגובה, על ההתפתחות הפנימית שלו. בגדול, בגדולים, באנשים הגדולים, אין התפתחות כזאת. הם רק ממלאים את הכלים שלהם, הכלים הישנים. הכלים החדשים יכולים לגדול גם בעולם שלנו, גם ברוחניות, רק מתוך זה שאני רוצה לדעת איפה אני נמצא. אז בדיוק עכשיו, כמו שהוא אומר לנו כאן, יושבים ובא איזשהו ילד ועבר עם החיצים, לא חיצים, אני לא יודע מה. ומתוך זה שאני רוצה לגלות את התמונה, אני מפתח את הכלי. לכן כתוב לו, החכם לומד. ושוב, ההתפתחות היא באותם הצורות, הגישה, אותה גישה כמו שבעולם שלנו. אחר כך אנחנו לומדים שזה לפי הביטול, הדרגה התחתונה כלפי דרגה העליונה. בלבד. לא יעזור כלום. המקובלים מדברים על זה בהרבה דברים. בחסידות זה מדובר שהתלמיד צריך להיבטל את עצמו לרב, כמו שאומר לנו בעל סולם במאמר לסיום הזוהר, כן? ועוד דברים. זה ככה כמו ילדים מתבטלים כלפי הגדולים. זאת אומרת, בצורה כזאת אתה רק מגיע לאותו מצב איפה שאתה נמצא. זאת אומרת, אתה גודל עד אותה הרמה. בבקשה.
עוד פי ג'. החץ הזה של האוף וזה של הילדים, הכל דבר אחד הם. שגם הילדים בפסוקים שלהם אמרו שמצרים קו השמאל המאיר ממעלה למטה. עתיד להיות שממה ועתיד להיאבד. והכל נבואה עליונה היא, שניתנה לעופות ולילדים.
לדרגות האלו.
ורצה הקדוש ברוך הוא להראות אותנו סתרים העליונים שהוא עושה, שלחם אלינו, כמו שכתוב, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. פ"ד. חכמים חשובים יותר מנביאים בכל זמן, כי נביאים פעמיים שורה עליהם רוח הקודש ופעמיים לא. פעמים שורה עליהם רוח הקודש ופעמים לא. וחכמים לא הוסר מהם רוח הקודש אף רגע אחד. והם יודעים מה למעלה ולמטה, ואינם צריכים לגלות. הכל הוא חוכמה, וחוכמת רבי אלעזר עולה על כולם. אם לא חכמים, לא ידעו אנשים תורה מהי, ומהן המצוות של ריבון העולם, ולא היה הפרש מרוחו של האדם אל רוח הבהמה. פ"ה. כשמביא הקדוש ברוך הוא דין על עם, מתחילה עושה דין בממונה, הממונה עליהם למעלה, שכתוב, יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלאכי האדמה על האדמה. תחילה בצבא המרום, על מלאך הממונה, ואחר כך על מלאכי האדמה. פ"ו. באיזה דין נידון הממונה שלמעלה? מעבירים אותו בנהר דינור, הנמשך ויוצא מלפני השם, ואז הוסרה ממשלתו. ומיד מכריזים עליו ברקיע, הממשלה של פלוני הממונה הוסרה ממנו, עד שמגיע כל ההוא בכל הרקיעים, ועד שמגיע לאלו המושלים בעולם הזה, התלויים באותו הממונה. ויוצא הכל ומכריז בכל העולם, עד שמגיע לעופות ולילדים, ולאלו הכסילים שבבני האדם, שאינם יודעים מה שאומרים. פ"ז. ויקם מלך חדש, מלך חדש, חדש ממש, שהיה מחדש גזרות, שלא חידש מלך אחר מקודם לכן. כמו שכתוב, אשר לא ידע את יוסף. הוא שלא ידע כל טוב ההוא שעשה יוסף בארץ מצרים. שכתוב, ויבא יוסף את כל הכסף ביתה פרו, והחיה אותם בשנות הרעב. כל זה לא זכר, ועשה עצמו כאילו לא ידע את כל זה. פ"ח. ויקם מלך חדש על מצרים, היה קם מעצמו. מי שהיה שפל, קם למלוך, אף על פי שלא היה ראוי למלוכה. ובכוח העשירות קם. הכל כן הוא, כאין אחשוורוש, שלא היה ראוי למלוכה, וקם למלוך מעצמו, וקם בכוח העשירות, ורצה להעביד את ישראל מן העולם, אף כאן בפרעו לא היה ראוי זה למלך, וקם למלוך מעצמו, ורצה להעביד את ישראל מן העולם, כמו שכתוב, ויומר אל עמו, ושכתוב, כשקם מלך למעלה, המלאך הממונה קם מלך למטה.
כן. בסדר? יש שאלות? בבקשה.
שואל ולריוס עזר מברזיל, מה הידע עושה לנו אם שנייה לאחר מכן אנחנו לא זוכרים שום דבר בקשר לזה?
ידע לא עושה לנו כלום, הוא צודק. אני היום משהו יודע, מחר אני שוכח את זה. למה אני שוכח? מה שאני ידעתי היום, האמת, אם הכלים שלי משתנים, אז כבר מחר כלים החדשים, מה שידעתי קודם, אני לא זוכר. אני לא נמצא בהם. אני יכול רק דרך ההרגשה להעביר את הידע מדרגה לדרגה. יש לנו כזאת מטולטלת במצבים שלנו. ידע, הרגשה, ידע, הרגשה, ידע, הרגשה. ולכן אני נמצא, נגיד, עכשיו באיזשהו מידת התיקון הכלים. לפי מידת התיקון כלים האלו, אני מקבל עכשיו איזו ידיעה. הרגשה, הרגשת המציאות, איפה אני נמצא, באיזה מקום, באיזה דרגה, באיזה עולם. בא רצון חדש, המדרגה הקודמת נעלמת, נכנס לחושך. מה נשאר לי? אם אני עכשיו עובד על, 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 על הכלים שלי, כולם יודעים שאם בא הרגשת החושך, אז מה שהיה, מה שלא היה, זה הכל כאילו לא מורגש. אתה לא יכול לעבוד עם זה. אבל אם בא המדרגה החדשה, ומדרגה החדשה, זאת אומרת, החושך הזה החדש, ואתה עובד עליו, אז על ידי ההגיעה, כשמגיע האור החדש ומתקן אותך, ואתה מגיע למצב החדש, אז אתה יכול גם כן להבין את הידיעה הקודמת על פני ידיעה חדשה יותר עמוק, יותר גבוה. אז יש לנו, לכן, עניין אף פעם לא להתחשב בידיעה. היא תמיד תהיה, היא תמיד תתרחש בכלי המתוקן. העיקר זה תיקון הרצון. ומה שיתגלה בתוך הרצון, זה יתגלה. על זה אין מה לדאוג. זהו. לכן אלה שלומדים נכון, הם יוצאים מהלימוד וכמעט ולא זוכרים כלום. יש איזושהי התרשמות הכללית, והתרשמות הזאת היא נרשמת בכלים די הרגשה ולא בכלים די הבנה. לא שאני פוסל את השכל, ודאי שלא, ובעצמי מאוד נקשר לידיעה וללימוד, אבל תוצאה היא תהיה כזאת באדם שלומד מתוך נקודה שבלב, שהוא לא זוכר כמעט כלום, וכל מה שלומד במשך שנים רבות אתה לא רואה תוצאות. תוך 4-6 נגיד שנים אדם לומד באוניברסיטה מקצועות, יוצא מומחה במשהו, עוד כמה שנים עושה דוקטורט. האדם שנמצא כאן, עוברים עליו 10 שנים, הוא יכול פה ושם משהו להגיד, אבל בסופו של דבר, איפה הידיעה ברורה, איפה המקצועות, איפה, מה רכש, מה, כלום. כי כל יום הוא מחדש. כל יום הוא מחדש. ועד שמגיע לגילוי. כשמגיע לגילוי, זה נרשם בו כבר במדרגה שלו, ולפחות במצבים שאז הוא נמצא בהם בעלייה, שם עליות וירידות הרבה יותר גבוהות מעבר למחסום. אבל אז במצבים של עלייה הוא באמת שולט בחומר, בכלים, בידע. אבל בירידות גם כן מחוסר כל. נמצא בחושך. זאת אומרת, אם צריכים אנחנו להבין שעד גמר התיקון המצבים הם מאוד מאוד משתנים, ויש לנו להתחשב רק עם גובה התיקון, עם גודל התיקון. והידיעה לפי מדרגה היא תמיד כבר תלווה את האדם. כן.
שואל אהרון מבולטימור, הוא בעצם מספר שהוא נהנה כל כך מהקריאה של הטקסט עד כדי כך שהוא פשוט לא יכול לדמיין שום דבר חוץ מהטקסט. כיצד להדוף את התמונות הגשמיות האלה?
כיצד? מה?
כיצד להדוף,
כן?
את התמונות הגשמיות האלה?
איזה כאן יש גשמיות? מה? מלאכים עם חיצים? או פרו? אני לא כל כך... תראה, זה, אנחנו לא יכולים בכוח לעשות הרבה דברים. אנחנו לא יכולים. תמיד באים לאדם הפרעות, והפרעות האלו הם בכוונה, לפי המדרגה שלו, זה לפי הפסולת שיש לו, והוא נמצא, אז מתעוררים הפרעות. אחד חושב על כסף, שני חושב על איזה תענוגים גשמיים, שלישי נהנה מהתמונה עצמה, מהקריאה, וכו' וכו'. יש כל מיני הפרעות, כאילו לכיוון החיובי ולכיוון השלילי. ומכולם, ממש מכולם כאחד, אדם צריך בכל זאת להגיע למצב שאני רוצה להיות בזה. זהו. שמה שעכשיו אני קורא, זה התרחש בי בצורת אורות, כלים, הרגשות, ההבחנות של העולם הפנימי שלי. אז יכול להיות שהפרעות הן לכיוון של איזה גשמיות, ויכול להיות הפרעות לכיוון הכאילו רוחניות, שהוא מדמיין את עצמו כבר נמצא שם. זה לא חשוב. בכל זאת, הכוונה היא בכל זאת למאור המחזיר למוטב. להיות בזה בכל החושים. ממש כמו שכתוב כל עצמותי תומרנה, שממש שהתרחש בי הסיפור הזה בכולי, כך שאני לא ארגיש את עצמי במציאות של עכשיו, שאני ארגיש את עצמי במציאות שמדובר עליו. נגיד כמו שאתה, אם אתה זוכר, כמו ילד, קראת איזשהו רומן, איזשהו ספר על הרפתקה, על משהו, והרגשת שאתה נמצא שם ממש. כולך, העולם כאילו לא נמצא, החדר שלך, כלום לא נמצא. ככה אנחנו רוצים להיות בהתפעלות מהטקסט, עד שהוא מגיע אלינו וממש משנה אותנו מבפנים כך שאנחנו נמצאים בו. נו, נמשיך.
עוד פייטט, מאמר מסע מצרים. עוד פייטט. מסע מצרים, הנה השם רוכב על אב קל, ובא מצרים. כל המלכים שבעולם, וכל העמים שבעולם, אינם חשובים כלום לפני הקדוש ברוך הוא, ובמצרים, אף על פי שכל אלו הגבורות, ויד הרוממה שגילה הקדוש ברוך הוא במצרים, כתוב, הנה השם רוכב על אב קל, ובא מצרים. מה השינוי שבכל העמים שבעולם? לא היה כן, אלא שהקדוש ברוך הוא גזר גזרה והיא נעשית, ובמצרים הוא עצמו בא לעשות שפטים בהם? עוד צדי, אלא משום שהמלך היה בא להוציא את המטרונית שהייתה שם, משום כבודה של המטרונית, השכינה, שירדה עמהם בגלות, היה בא. ועל זה שהיה רוצה הקדוש ברוך הוא בכבודה, בא אליה להקים אותה ולתת לה יד לזקוף אותה, כמו שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בסוף גלות אדום. עוד צדי א', אם כן, שבשביל המטרונית היה בא הקדוש ברוך הוא למצרים, הרי בגלות בבל המטרונית הייתה שם, למה לא היה כן? החטא גרם כי נטלו נשים נוכריות והכניסו ברית הקדוש ברשות אחר, ומשום זה נעבדו מהם הניסים ואותות שהיה ראוי לעשות להם, מה שלא היה כן בגלות מצרים, שכולם היו שבטי קו. בני ישראל באו לגלות, ובני ישראל יצאו מגלות בלי חטא. עוד צדי בית, בגלות אדום רוצה הקדוש ברוך הוא להתכבד בעולם ולבוא בעצמו להקים את המטרונית ולנערה מאפרה. אוי למי שיהיה שם לפניו בשעה שיאמר התנערי מאפר קומי, שבי ירושלים התפתחי מוסרי צברך, מי הוא המלך והעם שיקום לפניו. צדי ג', ונאו אלילי מצרים מפניו. אלילי מצרים אינו נאמר על האבנים והעצים שעשו מהם אלילים, אלא על כל אלו מדרגות הממונים העליונים ועל עבודות התחתונים אליהם. הם נעים ונענשים, ובכל מקום שגלו ישראל הקדוש ברוך הוא מבקש אותם ומתקבלים מאלו העמים.
אנחנו מדברים רק על הפנימיות האדם, כן, מדרגות, המצבים, העמים, שליטת המצרים, פרו, מה שהוא אמר קודם, בני ישראל שעברו את המצרים, אז עברו חטא, לא עברו חטא, הכל מדובר בפנימיות האדם, איך שהוא מרגיש את התהליך הזה שעובר. אין מצרים חיצונית, חיצונה, רק הפנימית. על זה הזוהר מדבר. הוא לא מספר לנו על היסטוריה שקרה לפניו כאלף שנה. לא על זה מדובר, אלא על זה שכל אחד ואחד צריך מאיתנו לעבור גם היום. כן.
עוד צדי ד', כתוב, כה אמר השם, מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם, ואשור באפס עשקו. זהו תרעומת שהתרעם הקדוש ברוך הוא על אשור, ואמר, ראו מה עשה לי אשור, שהרי מצרים שעשיתי בהם כל אלו הדינים, ועמי ירד שם לגור ביניהם, והמצרים קיבלו אותם ביניהם, ונתנו להם מיטב הארץ, ארץ גושן, ואף על פי שעינו אותם בגלות, לא הסירו הארץ מהם, שכתוב רק בארץ גושן. ומיטב ארץ מצרים הייתה, כמו שכתוב, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, שהייתה בגושן. ועוד שלא החסירו מהם כלום, כמו שכתוב, וממקנה בני ישראל, הרי שלא גזלו את המקנה שלהם. ועם כל זה, נידונו בכמה דינים.
זאת אומרת, גלות מצרים היא דווקא בגשמיות הטובה. אנחנו חושבים שגלות שהיו, כן, גם כן הוליווד הזה, או כל מיני סיפורים וציורים לילדים, שממש ככה נותנים מכות מצרים ליהודים, מכריחים אותם לעבוד קשה. ההפך, ההפך גמור. אין? עבודת פרך, עבודה קשה, מה שאנחנו קוראים בהגדה של פסח, הכל זה, הכוונה היא, ורוצים להתעלות מעל הדרגת המצרים ולא מסוגלים. מתוך זה שמצרים מחזיקים את היהודים וזה שנותנים להם כל טוב. ורק בסוף, שצריכים כבר לצאת מהגלות, אז מתחילים להרגיש עד כמה שיעבוד הזאת הוא גורם למוות. זה מה שהוא אומר, על ארץ גושן, על כל הדברים. וכך אנחנו גם כן, אנחנו מתפתחים ליותר, ליותר חיים טובים בעולם שלנו, עד שמתחילים להרגיש שהכל טוב חוץ ממה? ריקנות, ריקנות ממש, אין כלום. זה עדיין רק בהתפתחות, אבל זה מה שהעולם צריך להרגיש.
עוד צדיהי, אבל אשור באפס אשקו, שהשליך אותם בארץ שבסוף העולם, ולקח את הארץ שלהם. ומה המצרים, שעשו כל אלו טובות לישראל, נידונו בכל אלו הדינים, אשור ואדום ושאר העמים, המצרים להם והורגים אותם ולוקחים כספיהם, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא ירצה לכבד את שמו עליהם, כמו שכתוב, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי. שם במצרים היה זה במלך אחד, וכאן בגאולה השלמה העתידה יהיה זה בכל המלכים שבעולם.
כן, אבל המכות הם יהיו פחות מהמצרים, כי במצרים אתה צריך לצאת מכל טוף הגשמי, להתעלות ברוחניות, מה שאם כן להתעלות מהחיים הרעים הגשמיים יותר קל. אז יש ויש מצבים באדם, כן, שמתוכם התעלות היא ודאי או קשה כמו במצרים, זה באמת הדבר הקשה באמת, ביותר זה ניגוד בין המדרגות, עד כמה שכל טוב לי בגשמיות, וכמה על פני זה אני צריך להעדיף רוחניות, חשיבות רוחניות. זה אחד. מה שאם כן, אם אני נמצא ברע הגשמי, אז ודאי שמה הבעיה, אם כך, להעדיף רוחניות, מה יש על פני, מה יש לי להעדיף. כמו שרבש היה מספר, אומר, אם הייתה חוכמת הקבלה מגולה, שהוא היה צעיר, נגיד, בתחילת המאה ה-20, או אפילו לפני זה, בסוף המאה ה-19, הוא אומר, שאנשים חיו כל כך בצמצום, בעניות, שלא היה כלום. הוא אומר, אם אתה אומר לאדם שיש לך אפשרות להשיג רוחניות, מי לא מסכים? מה יש לו בחיים האלה? בקושי יש לו אולי לפעמים לאכול. וזהו. אין כלום. אז מה כל כך מושך אותו וקושר אותו לחיים האלו? מה שיש עליו ומה שיש לפעמים בצלחת שלו. ודווקא הוא אומר, במאה ה-20, הגיע שפע, גם כן לא מיד, כן? מאמצע בערך, כן? משנות ה-50, התחיל להגיע שפע לכל אחד, והעולם נכנס ממש לעודף ולדברים שמה בכך, כן? לעודפים למיניהם, אלפי אנשים שבעולם פועלים כדי לייצר שטויות מעבר להכרחיות, אז לא הייתה הכרחיות. לפני 100 שנה לא הייתה הכרחיות בעולם. מלפני 50 שנה התחילו להביא ככה מן הסתם, רק כדי למכור וזה. ואז זה נקרא שנכנסנו למצרים. שכל הדברים האלה הם קושרים את האדם, הם מטמטמים לו את המוח, מושכים אותו לכל מיני המטרות האחרות. אז גלות היא יותר קשה. כן. יש משהו לשאול דחוף? בבקשה.
שאלה שהיא לכאורה תרתא דסתרא, שואל אולג מלונדון, מה ההיגיון באמונה למעלה מהדעת?
ההיגיון בלמעלה מהדעת זה היגיון עליון. יש היגיון התחתון, שאני נמצא בשכל שלי וברגש שלי, אני מסתכל ככה על העולם ואני רואה מה קורה, ולפי השכל שלי אני בודק והולך. ברור, כן? בצורה כזאת אני הולך לפי דרגה שלי ואף פעם לא יוכל לעלות. באמונה מלמעלה מהדעת, אני ככה מוריד את המשקפיים שלי, אני לא רואה כלום, חוץ מהעליון. מה שעליון רוצה, אני מוכן להצטרף עליו. אני רוצה לקנות רגש ודעת שלו, על ידי כוח הדביקות אליו, בו. ואז כשאני קונה מדרגה שלו, יש לי אמונה ודעת יותר גבוהים מעכשיו. זה נקרא שאני בכוח השפעת היתר שרכשתי, אני רוכש גם כן דעת. כן? וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת הקודם. אז אלו שהולכים באמונה למעלה מהדעת, הם דווקא מוסיפים את הדעת, כי יש להם כלים חדשים. כן? אור חוכמה מתפשט רק בתוך האור דחסדים. מה שאם כן, אלה שלא יכולים להתעלות למעלה מהדעתם שלפי השכל הבהמי שלהם באותו מצב שנמצאים, כך הם מחזיקים וזהו, ולא יכולים לבטל דעתם כלפי המדרגה יותר עליונה, כלפי מורה, כלום לא שווה. לא יכולים. לא יעזור להם. יישארו בהמות. חכמים היו בתוך השכל שלהם, אבל יותר מזה לא יבינו שיש אפילו חוכמה. כי חוכמה יותר עליונה היא נראית תמיד כאילו ללא בסיס. ללא... מה פתאום? נו, נלמד.
מאמר ביאת המשיח. עוד צד עיוו. רבי שמעון נשא את ידיו ובכה, ואמר, אוי למי שיקרה באותו זמן, ואשרי חלקו, של מי שיקרא ויוכל להימצא באותו זמן. אוי למי שיקרא באותו זמן, משום כשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד האיילה, השכינה, הסתכל מי הם העומדים עמה, ובכל אלו הנמצאים עמה, והסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, ולא יהיה נמצא צדיק, שכתוב, ואביט ואין עוזר. וכמה צרות על צרות יהיו לישראל.
אנחנו מדברים על מדרגות, שאי אפשר להימנע מאף מצב. אי אפשר. כל המצבים האלו האדם חייב להרגיש. כולם. אין? אז... כמו שהוא אומר כאן, רבי שמעון שנשא את ידיו ובכה, ואיזה מצבים נכנס בכל אחד מאיתנו, גם כן זה יורגש.
עוד צד דיזיין. אשרי מי שיקרא וימצא באותו זמן, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. ועל זמן ההוא כתוב, וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. עוד צד יחד. אחר שהצרות האלו מתעוררות על ישראל וכל העמים ומלכיהם התייעצו יחד עליהם,
זה בסידור הפנימי של כל אחד ואחד, העמים שלו, הישראל שבו,
ומעוררים כמה גזרות רעות, וכולם בעצה אחת באים עליהם, ותבונה צרות על צרות, והאחרונה משכחת את הראשונה. אז יתראה עמוד האש עומד ממעלה למטה 40 יום, וכל העמים שבעולם יראו,
כל הרצונות של האדם, כן,
יראו אותו.
ממש בחוש אדם ירגיש את ההבחנות, ממש אלו, גם כן ברצונות שלו די לקבל וברצונות שלו די להשפיע. אם יגיע למצב, מי שמגיע למצב הזה שנקרא ביאת המשיח.
עוד צדיתת. בזמן ההוא התעורר מלך המשיח לצאת מן גן העדן, ממקום שנקרא קן ציפור, והתגלה בארץ הגליל. וביום שהמשיח יצא לשם, התרגז כל העולם, וכל בני העולם התחבאו בתוך מערות ובבקעות שבאבנים, ולא יחשבו להינצל. ועל זמן וקם למלוך מעצמו.
מה? והזמן ההוא כתוב. והזמן ההוא כתוב, ובואו במערות צורות, נו? שוב קצת יקטן.
ועל זמן ההוא, שוב עוד צליפת. בזמן ההוא התעורר מלך המשיח לצאת מן גן העדן, ממקום שנקרא קן ציפור, והתגלה בארץ הגליל, וביום שהמשיח יצא לשם, יתרגז כל העולם, וכל בני העולם יתחבאו בתוך מערות ובבקעות שבאבנים, ולא יחשבו להינצל. ועל זמן ההוא כתוב, ובאו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. עוד קוף. מפני פחד השם, זהו הרגזה של כל העולם, ומהדר גאונו, זהו משיח, בקומו לערוץ הארץ. הוא כאשר יקום המשיח ויתגלה בארץ הגליל.
איזה רצון בי שזה נקרא ארץ הגליל, שיתגלה המשיח?
משום שהוא מקום הראשון שנחרב בארץ הקודש על ידי אשור, שמשום זה יתגלה שם תחילה לכל מקום, ומשם יעורר מלחמות על כל העולם.
הפנימי של האדם.
עוד קוף א',
זאת אומרת, המשיח הוא אותו כוח שמתחיל באמת להילחם, לשרוף, להרוק, לסדר את כל הסידור שלי הפנימי מחדש.
קוף א', ואחר 40 יום שהעמוד יקום מארץ לשמיים לעיני כל העולם, והמשיח יתגלה, יקום מצד מזרח כוכב אחד המלהט בכל הצבעים, וזין כוכבים אחרים מסבבים לכוכב ההוא, ויעשו עמו מלחמה בכל הצדדים ג' פעמים ביום, עד 70 יום, וכל בני העולם רואים. עוד קוף ב'
אתם מסוגלים לתאר את את התמונה הזאת פנימית? כל העולם בתוך האדם, המשיח, העמים, ארץ הגליל, ימים שעוברים, 210 ימים, זאת אומרת 70 כפול 3 קווים, ועוד ועוד. זה צריכים להשתדל, הכל בפנים, חס ושלום. ברגע שהמחשבה בורחת לאיזשהו תמונות חיצוניות, פנימה, פנימה, לחפש פנימה, איך זה יכול להיות שיתרחש בי. ככה מבפנים, שאדם מרגיש כל מיני תופעות, לא חשוב באיזה צורה, לא, כלום לא חשוב, רק העיקר לתאר במשהו פנימה. כן.
עוד קוף ב' ואותו כוכב יעשה עמהם מלחמה בלפידי אש הלוהטים ומנצנצים לכל צד, ומכה בהם עד שבולע אותם בכל ערב וערב, וביום חוזר ומוציא אותם, והם עושים מלחמה לעיני כל העולם, וכן בכל יום ויום עד 70 יום.
מדרגה שלמה שנגמרת.
לאחר 70 יום יתגנז כוכב ההוא ויתגנז משיח עד י"ב חודש, ויחזור עמוד האש כמקודם לכן, ובו יתגנז המשיח ועמוד ההוא אינו נראה.
תמשיך.
קוף ג' לאחר י"ב חודשים יעלו את המשיח בתוך עמוד ההוא אל הרקיע, ושם יקבל תוקף ועטרת המלכות. וכשיורד לארץ, יתראה שוב אותו עמוד האש, כמקודם לכן, לעיני כל העולם. ואחר כך יתגלה המשיח, ויקבצו אליו עמים רבים, ויעשה מלחמות בכל העולם. ובזמן ההוא יתעורר הקדוש ברוך הוא בגבורתו לכל עמי העולם
שבאדם,
ומלך המשיח יהיה נודע בכל העולם,
בכל הרצונות יתגלה,
וכל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחד לעשות עמו מלחמה
נגד תכונת ההשפעה.
עוד קוף ד'
עד כמה האדם הוא צריך הוא צריך להרגיש שטבע שלו נגד ההשפעה, נגד האהבה התזולת, נגד בכלל לצאת מעצמו.
עוד קוף ד' וכמה מפריצי ישראל יתהפכו לחזור אל הגויים, ויבואו עמהם לעשות מלחמה על מלך המשיח.
מתייבנים, כביכול.
אז יחשך כל העולם 15 יום, ורבים מעם ישראל ימותו בחושך הזה. ועל כן כתוב, הנה החושך יחסה ארץ. עוד קוף ה.
בירורים גם מרצון לקבל, וגם מכוונות על מנת להשפיע.
קוף ה. כי יקרא כאן ציפור לפניך. מקרא הזה הוא אחד ממצוות התורה הגנוזים, ויש בו סודות התורה גנוזים בלמד בית שבילים של התורה.
לא, ישנם תופעות בכל מדרגה ומדרגה שאנחנו לא מסוגלים להסביר אותם, מפני שכל מדרגה היא 10 ספירות שלמות, ויש בה כאלו תהליכים שרק בגמר התיקון הם התבארו. נגיד, אני מסוגל לעשות פעולות בחלק מהרצונות לקבל שלי על מנת להשפיע, ובחלק מהרצונות אני לא מסוגל לעשות פעולות, אבל הם נעשים מלמעלה, ואז אני עובר מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, כמו שאנחנו מדברים נגיד על בירור הלב האבן שאחר כך יתוקן, שאנחנו מתקנים אותו בעצם בכל מדרגה ומדרגה, אבל בלא ידיעתנו, ואחר כך אז רב פעלי מקפציאל והוא מתקן. אותו דבר כלפי עוד הרבה דברים, אנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, בכל מדרגה יש לנו כנגד שבת ויום הכיפורים, זאת אומרת מצבים גדולים רוחניים, ואנחנו לא מסוגלים לתקן אותם. אלה בכל מדרגה דורשים מאיתנו, תתקן מה שאתה שייך. כל היתר שיש במדרגה הזאת לא שייך. כמו שלתינוק, דורשים ממך, תשתתף בחיים שלך בצורה כזאת, מינימלית. כל היתר אנחנו משלימים. כן? וככה מיום ליום אנחנו נותנים לו יותר ויותר ויותר חופש לפעולה, ומשלימים פחות ופחות, עד שהוא בא ובעצמו ממלא את העולם. אז גם כן כאן, בבקשה.
עוד כופר. בזמן שהתעורר מלך המשיח, כמה אותות וניסים אחרים התעוררו בעולם.
בתוך האדם.
בגן עדן התחתון יש מקום אחד גנוז ונעלם שלא נודע, והוא מרוקם בכמה גוונים, ובו גנוזים אלף היכלות נחמדים, ואין מי שיכנס בהם מלבד המשיח העומד תמיד בגן העדן.
האדם מתחיל לגלות בתוכו עולם ומלואו. רואים? כן.
קוף זין. וכל הגן מסובב ממרכבות רבות של הצדיקים, משיח עומד עליהם, ועל כמה צבאות ומחנות של נשמות הצדיקים אשר שם. ובראשי חודשים ובימים טובים ובשבתות נכנס המשיח במקום ההוא, שבו גנוזים אלף היכלות להשתעשע בכל היכלות האלו. קופח. לפני ולפנים מכל אלו, אלף היכלות הגנוזים, יש מקום אחד נעלם וגנוז, שאינו נודע כלל, ונקרא עדן, ואין מי שיכול להשיג אותו. והמשיח נגנז בחוץ, סביב לאותו מקום, עד שנגלה לו מקום אחד שנקרא כאן ציפור. והוא מקום שמכריז עליו ציפור הזה, המתעוררת בגן עדן בכל יום. ג' חוכמות הן. א', חוכמה עליונה דאור ישר, שחוכמה זו נסתמה מששת ימי בראשית, ועל כן אין בה שום ידיעה ומושג אפילו למשיח, ועליה אומר כאן שיש מקום אחד נעלם וגנוז שאינו נודע כלל, ונקרא עדן, ואין מי שיכול להשיג אותו. והמשיח נגנז בחוץ, סביב לאותו מקום.
המקום הוא אור, יש, אור חוכמה. אור חוכמה זה צמצום א', שהיה ממלא מלכות דיין סוף, שנמצא בעולם אדם קדמון, אור של עקודים. אין? אור חוכמה, אור ישר. אין? זה החוכמה העליונה, ג' חוכמות אם. אז חוכמה העליונה זה אור ישר, שבא מהבורא בצורה ישירה כנגד רצון לקבל, והאור הזה הוא למעלה מהכל. אחר כך יש כל מיני הסידורים, האורות יותר קטנים, המקובלים בלמד בית נתיבות, המקובלים באחב דעלייה וכן הלאה, בין החוזרת חוכמה להיות חוכמה, כי זה כבר תיקונים אחר צמצום ב' שאנחנו לא מסוגלים לקבל את אור החוכמה הוא הגדול, הישר. כן. אז אור הראשון זה חוכמה עליונה, דאור ישר, כך הוא כותב. הלאה.
ב' בינה שחזרה ונעשתה חוכמה.
זה כבר תיקון בראש דארי חמפן.
שמחוכמה זו נמשכים כל המוחים, ובה עצמה אין השגה, רק למשיח בלבד. ועליה אומר כאן שיש מקום אחד גנוז ונעלם שלא נודע, והוא מרוקם בכמה גוונים, ובו גנוזים אלף היכלות נחמדים, ואין מי שיכנס בהם מלבד המשיח.
זה ראש דארי חמפן, מאיפה שיוצאת בינה, כן, כי אבא מוציא את אמא לחוץ, עודות בנה. הלאה.
עוד ג' חוכמה שבמלכות, וחוכמה זו בלבדה המושגת אל הצדיקים הגדולים שבעולם, רק מכללות ג' קווים שבה, וקו שמאל שבה, שורש כל החוכמה שבה, נקרא כן ציפור. ציפור היא שם החוכמה שבמלכות. כן היא המקום שמשם נגלה החוכמה. ועליה אומר כאן עד שנגלה לו מקום אחד שנקרא כן ציפור. והוא מקום שמכריז עליו ציפור הזה המתעוררת בגן עדן בכל יום, שהשפעת החוכמה בייחוד נקראת כרוז ולא דיבור, משום הדינים הנמשכים ממנה, כי החוכמה אינה מתגלית אלא בגזר דין. וכשמתלבשת בחסדים, מתגלה החוכמה לצדיקים שבגן עדן בכל יום.
אנחנו מגלים לאט לאט שכל המערכות האלו נמצאות בנו כבר מכבר, בכל אחד, במודעות שלו, בהרגשה שלו ממש. ציפור, כן ציפור, חוכמה דאור ישר, חוכמה דלמד בית נתיבות, ראש דארי חמפן, עולם האצילות, היכלות אלף שם מקומות, ועמוד האש, וארץ הגליל, הכל נמצא בתוך האדם. כמו שלומדים גם כן מתפיסת המציאות. הכל בתוך האדם, אין מחוץ לנו שום הרגשה, ולכן אנחנו צריכים בתוכנו, בלבד, לחפש כל ההבחנות הללו. ולזה בעצם כל הריכוז שלנו בזמן קריאת הזוהר. ולכן אין פה דברים קשים. רק להשתדל לרצות על מה מדובר. איפה בי? אני רוצה שיתרחש בי. לפעמים קוראים כאן דברים כאלו שהוא מספר שזה פחד שזה יקרה לי, אני לא רוצה להרגיש. כן? אני ממש ככה רוצה להסתיר את זה. כן? מדברים על מלחמות גדולות שם אני צריך להבין שכן, זה קורה, קורה אחד הורג את השני בתוכי, בין כל התכונות ומצבים, אומות העולם, הישראל שבי, ועוד ועוד. עד שאדם לא מגלה את זה, הוא לא... זה לא נקרא שנכנס לרוחניות. גילוי של התמונה הזאת בצורה ברורה, הקבועה, זה נקרא עברת המחסום. אז אנחנו צריכים לזה להשתוקק בצורה פנימית. לכן קבלה זה נקרא פנימיות התורה. חוכמה פנימית. כן. נו.
איך מחברים את הבתוכנו לבינינו?
אותו דבר. כשאני עכשיו מתאר, כשאני עכשיו קורא מה שכתוב כאן, הוא גם כן מתאר לי את זה בצורה חיצונית. והרי אני מבין שזה הכל נמצא בפנים, שרבש כותב על ואהבת רעך כמוך, או משהו שאני צריך לאהוב את הזולת. החלקים שלי של הנשמה שנמצאים בי בפנים, אבל אני מרגיש אותם כמו קיצוניים בחוץ, לכן אני מרגיש אותם כאילו שהם נמצאים מחוץ לי. את אני מרגיש שאני בפנים, אותם אני מרגיש בחוץ. למה אני מרגיש בחוץ? בכוח האגו שלי אני כאילו דוחף אותם ממני, והם יוצאים ממני. אתה נמצא בי, אתה חלק ממני ממש בלתי נפרד, כמו יד, כמו חלק הזה. זהו. אבל יש לי אשליה כזאת אגואיסטית פנימית, שזרקתי אותך החוצה, כאילו אתה לא שייך לי. וכך בהתאם לזה אני מתייחס אליך. זה הכל שייך לי? הכל אני? האדם הוא עולם קטן? ולכן, מה זה נקרא שאני מתחבר לקבוצה? זה לא קבוצה. חלקי הנשמה שלי. אין חוץ מאדם כלום. כמו כאן אני קורא, מה שהוא מספר לי על הדברים ריאליים או בלתי ריאליים שנראים לי, כן? זה הכל בפנים, הבחנות הפנימיות. מה, יקום לך עמוד האש? יבוא איזשהו זקן על חמור לבן מהגליל מתחיל לרדת לירושלים? מה אתה מתאר לעצמך? ומה, אז כל העולם מסתכל עליו. נו, עבר עוד 10 קילומטר, עוד 20 קילומטר, עוד מעט יהיה לנו, כן, מה יהיה? המשיח יבוא לירושלים, נכנס שם דרך הרמזורים שם, כן, לדרך איזה מקום, כן, מגיע לירושלים, ומה? עושים לו קבלת פנים ליד הכותל, כן, רב הכותל יוצא ככה, מכבד אותו. מה קורה? תגיד לי. על מה אנחנו מדברים? מוכרים כרטיסים מראש בטח. טוב, בקיצור, אין חיצוניות. אין, זה הכל אשליה, עולם המדומה. ובזאת נסיים.
נעבור לחלק הבא של השיעור.